דף הימב"ב עמוד א', באמצע עמוד יש נקודותיים. רבי שמעון אומר, אנחנו למדנו משנה בדף הימד' עמוד ב'. במשנה מבואר דעת הנקמה, גנב והקדיש ואחר כך טבח או מחר, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ד' וה'. וזה כבר ביארנו לפי הגמרא בדף סמכת, מי הוא המקדיש, האם הגנב או המקדיש זה הבעלים. אבל כרגע המציאות היא שאדם גנב בהמה, והבהמה הזאת היא עכשיו היא הקדש, ולאחר מזה הוא הלך וטבח או מחר. אומרת הנקמה, כיוון שזה כבר לא של בית הבעלים, אז ממילא הוא לא חייב על זה ד' וה'. בא רבי שמעון ומסיים את המשנה. אומר רבי שמעון, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי ד' וה', ואם זה קודשים שאינו חייב באחריותם, דהיינו, קודשים החייב באחריותם זה הרי עליי, קודשים שאינו חייב באחריותם הרי זו, משלם ואינו משלם. אם זה קודשים שהוא חייב באחריותם, אז הוא משלם תשלומי ד' וה', שאינו חייב בחיותם אינו משלם תשלומי ד' וה'. בא עכשיו הגמרא, והגמרא בפל כדעתך שלנו מבינה שרבי שמעון מתייחס לדברי תנא קמא. מה שאתה תנא קמא אמרת, גנב, טבח, גנב הקדיש, טבח, משלם ד', אינו משלם ד' וה', גנב, הקדיש, טבח, אינו משלם ד' וה', זה דווקא בקודשים שאינו חייב בחיותם. אבל אם זה קודשים שחייב באחריותם, שם הוא התחייב בדלת והי. אבל גם זה היה פשוט לפני הגמרא, שלבוא ולחייב אותו לאחר שהקדיש על התביחה לא שייך, כמו שאומר תנא קמא. כי הרי ברגע שבן אדם מקדיש את הבהמה, אז כבר לא מתקיים פה וגונב מבית האיש. אי אפשר לחייב דלת והי על בהמה שלא שייכת לבעלים. ואם הגנב כרגע הלך והקדיש, או לחילופין הבעלים הקדיש, אבל ברור שהבהמה קדושה והקדש, אז אם הוא טבח או מחר, זה טבח של הקדש, מחר של הקדש, לא שייך לחייב על זה בדלת והי. אם כן, על מה רבי שמעון בא ומחלק את חילוקו? הבנת הגמרא שזה מדבר על השלב של המחירה, דהיינו ברגע שהוא מקדיש, הקדשה זה בעצם בדיוק כמו שהוא הלך ומחר. כפי שלמעשה הגמרא תבאר בדף האינצט, יש ברייתא, שם מבואר גנב ונתן לאחר ומחר, ולמעלה באינצט עמוד א', גנב והקדיש, גנב והקיף, גנב והחליף, גנב ונתן במתנה, גנב ופרה חובו וכולי, על כולם הוא חייב ד' וה', כי זה נכלל במושג מחר. ואם ככה, ואם איפה? במשנה? כתוב טבח או מחר. על החלק של הצביחה אני יודע. תמיד או מחר זה או במשנה, אותו דבר בגמרא.
הוא לא
תעשה את
זה ולא את זה. כי עצם ההקדשה זה כבר המחירה.
בדעת רבי שמעון זה לא מופיע כך. זה בדעת תנא קמא. לכן אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, אמרי, אמרו בני הישיבה, נהי דסבר רבי שמעון, מה לי מחרו לידיעות, מה לי מחרו לשמיים. נכון, הרי נכון שגם רבי שמעון מסכים עם דעתו של תנא קמא, שאם היה תביחה אז פשוט שהוא יהיה פטור מדלת והי, כי הוא טבח את של הקדש, הוא לא טבח את שלו. אבל מה לי מחרו לידיעות, מה לי מחרו לשמיים, הרי רבי שמעון באמת סובר שעל עצם מעשה ההקדשה, בדיוק כמו שאם הוא מוכר להדיות, אז אם הוא מוכר להקדש, נותן להקדש, מקדיש להקדש, אינוח. אז אם ככה, על מה אני רוצה לחייב ד' וה'? על המעשה הזה של ההקדשה. אבל עדיין איפכה מבא אליי. אז רבי שמעון היה צריך לומר בדיוק הפוך, קודשים שחייב באחריותן, דהיינו שהוא אמר הרי עליי, וממילא כל זמן שהבהמה נמצאת אצלו בבית, זה דבר הגורם לממון. ודעת רבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון, הרי על ידי הבהמה הזאת אני נפטר מהחיוב קודשים שלי, מהחיות שלי. אז דאקת אילו נפיק מרשותי, אז כל הזמן זה דבר שקיים בבית הבעלים ויש לו קשר ממוני לדבר וגורם אצלו לממון. שם באמת היה צריך להיות שהוא לא יהיה חייב באחריותו, זאת אומרת לא יהיה חייב בדלת ואי. הרי אנחנו מדברים רק על השלב הזה של ההקדש, האמירה הזאת היא לגבוה. באותו רגע שזה דבר שהוא חייב באחריותו, אז הוא לא ניתק את זה מעצמו, זה לא מחירה. אם זה לא מחירה, אז אין מה לחייב אותו בדלת והי. אבל קודשים שאינו חייב באחריותן, ואומר שברגע שהוא הקדיש זה התנתק ממנו, זה כבר לא מעניין אותו אם זה ימות או יחיה, אם זה יגנב או יישחט, במקרה כזה, אז יהיה חייב בדלת ואי, דמפיק לי מרשותי, הרי זה יצא לגמרי מרשותו, והוא מחרו לשמיים, ופשוט לי שמחרו לעדיות ומחרו לשמיים, היינו הך. אז למה רבי שמעון הופך את הדברים במשנה? ולכן אמרי תרצו בני הישיבה, רבי שמעון עמילת אחרי תקאי. זה ודאי שרבי שמעון מפחיל עם תנקם על העיקרון. וזה פשוט שגם לפי רבי שמעון, אם הוא היה הולך ומקדיש על עצם ההקדש החלק של המחירה, אז אם היה פה דבר שחייב באחריות הוא יהיה פטור מדלת ואי, ואם הוא לא חייב באחריות אז הוא יהיה חייב על דלת ואי. והכי קטני, על מה מדברת המשנה? אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי דלת ואי, זה כבר דיברנו. וגונב מבית האיש, גנב שגונב מבית הגנב, פטור מכפל וממילא פטור מדלת והי. דין נוסף, וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור, גנב שלוקח בהמה שכבר הוקדשה לקורבן וגונב מבית הבעלים פטור מדלת והי. מה הייתה המה? וגונב מבית האיש ולא מבית ההקדש. ועל זה אומר רבי שמעון, קודשים שחייב באחריותן, דהיינו כשזה נמצא עדיין בבית הבעלים, זה דבר הגורם לממון, חייב. אז זה נחשב וגונב מבית האיש, מה הייתה מה קרינן בי וגונב מבית האיש, כי זה דבר הגורם לממון אצלו, אז יש לזה שם של ממון, יש כאן גניבה. ושאינו חייב באחריותן, אומר רבי שמעון, ממילא זה לא דבר הגורם לממון, ממילא זה כבר לא שייך לבעלים, זה שייך להקדש. בכזה מקרה, אז אני אומר פטור דלא קרינן בי וגונב מבית האיש, נקודה. אם ככה הגמרא הסבירה שרבי שמעון במשנה מתייחס לאדם שגונב בהמה שהיא כבר קודשים, אם הוא חייב באחריות הבעלים אז מתקיים פה וגונב מבית האיש, אם הוא לא חייב באחריות לא מתקיים פה וגונב מבית האיש. שואלת הגמרא, אני לא מבין, מיכדי, הרי שמין עלי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. בדף עין א' הבאנו משנה, ובמשנה מבואר דעתו של רבי שמעון. אומר רבי שמעון, מה קורה אם אדם שוחט בהמה, גנב שחט בהמה ונמצאת טרפה, גנב ולקח בהמה תחולים ושחט בעברה, פטור מדלת והי, כי שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה. שחיטה כזאת היא שלא מתירה את הבשר באכילה, אין לה דין של וטבח. זאת אומרת שלפי רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא מתחייבים בדלת והי. ומה אתה מספר לי לפי רבי שמעון? מה נידון במשנה? יש לי בהמה של הקדש, לקח את זה הגנב ושחט בחוץ, ועל זה אתה רוצה לחייב אותו בדלת והי. מיכדי שמין עלי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה, הרי כשאדם שוחט קודשים בחוץ יש לו פה איסורי הנאה, יש לו פה איסורי הנאה, זה אסור, על מה אתה רוצה לחייב? מה זה נוגע? שחיטה שאינה, אני רוצה לחייב אותו על התביחה, לא על הגניבה. עכשיו על התביחה הוא לא טבח, כי לפי דעת רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה, לא התקיים פה וטבח. עונה הגמרא, כי אתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר, הביא שמועה בשם רבי יוחנן, בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים. מדובר באופן שהוא שחט את אותה בהמת קודשים, בעזרה לשם הבעלים. אז זו שחיטה ראויה. אם זה שחיטה ראויה, שמה שחיטה? ועל זה, אם הבעלים חייב באחריות, אז הוא משלם ד' וה'. שואלת הגמרא, והרי חזרה קרן לבעלים. הרי באותו רגע שהוא שחט את הקורבן לשם הבעלים, זה בדיוק כמו שהוא החזיר את הגניבה חזרה לביתו. ואם הוא היה מחזיר את הגניבה, לא שייך לבוא ולחייב אותו, לא בכפל ולא בדלת והי. אבל מה אתה רוצה, רבי שמעון, לבוא ולומר? שאם הוא שחט בהמה כזאת, שחייבים באחריות עליה, אז הגנב חייב בדלת והי. הרי הוא החזיר את הקרן לבעלים, על מה אתה רוצה לחייב אותו? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבין שנשפך הדם. יש לנו ארבע עבודות הזבח. שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. בדיוק כמו שבחולין, בכדי שתוכל להתיר את הבשר באכילה, צריך לשחוט את הבהמה, כך לגבי קודשים צריך שיתבצע ארבע עבודות בשלמות. שחיטה, קבלה, יש אומנם לידון לגבי הולכה, וזריקה. והיה, ושחט ולא קיבל, ושחט ולא זרק, וזרק ולא קיבל וכו', לא הותר הבשר באכילה. התשובה, מדובר פה באופן שהבהמה הזאת נשחטה כדת וכדין, בעזרה, תמימים, כדין קורבן, לשם הבעלים, אבל בפועל נשפך אדם, לא נזרק אדם. ומכיוון שלא נזרק אדם, אז לא חזר קרן לבעלים, כי הבהמה לא עלתה לו לקורבן. לכן הוא מתחייב, הגנב בדלת והי. כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, כשרבין בא מארץ ישראל, הוא הביא בשם רבו רבי יוחנן, אותו תשובה כמו שאמר לנו רב דימי בשוחט תמימים בפנים, אי היה לנו שאלה, הרי חזרה קרן לבעלים, התשובה שלא לשם בעלים. ומכיוון שאומרת המשנה במסכת זבחים, משנה א', פרק א', כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז מצד השחיטה הייתה כאן שחיטה ראויה, ולכן הוא חייב על זה ד' וה'. לא חזר קרן לבעלים, כי לא עלו לבעלים לשם חובה. אז הרי הבעלים חייב באחריותו. מוטל על הבעלים להביא בהמה חדשה. מוטל על הבעלים, אז הוא נקרא גנב.
זה הבעלים
שממנו
גנב?
אומרת הגברה, תירוץ נוסף. כיוון מדובר במקרה שהוא גנב כבר בהמה קדושה. זה היה הציור. גונב הקדש מבית הבעלים מפקינן. וריש לקיש אמר עין וו עמוד בית, בשוחט בעלי מומין בחוץ. אומר ריש לקיש, מדובר שהוא לקח בהמה בעלת מום.
גנב.
והגנב גנב בהמה. והבהמה הזאת היא עכשיו בעלת מום.
הקדש.
מדובר בגונב קודשי, זה המקרה. על זה אנחנו עוסקים. שאלנו הרי זה שחיטה שאינה ראויה. כי הקדש בחוץ ששוחטים, יש כאן איסורי הנאה. מדובר שהוא שוחט את ההקדש הזה בחוץ, אבל זה בעל מום. ומכיוון שזה בעל מום, זו שחיטה ראויה. מאידך זה לא עולה לבעלים, לא שייך לדום פה, חזרה שליחות אצל הבעלים. הקרן לא חזרה לבעלים. השחיטה היא שחיטה ראויה, הגניבה היא גניבה וטווחו משלם ד' ו-ה', ולא חזר קרן לבעלים. תאי בא רבי אלעזר. והסתפק, תהה רבי אלעזר לרבי יוחנן, שחיטה מטרת והלא זריקה מטרת, לריש לקיש שחיטה מטרת והלא פדיעה מטרת. בא רבי אלעזר ואומר, אני לא מבין מה שרבי יוחנן וריש לקיש מתרצים. שוב, הנידון גנב הקדש מבית הבעלים. הנידון שעומד בפנינו, מדוע אם זה הקדש שהבעלים חייב באחריות, מתקיים פה לדעת רבי שמעון וטווחו. הרי דעת רבי שמעון שצריך שיהיה דבר כזה שראוי לשחיטה, וכשמדובר בהקדש זה דבר שאינו ראוי לשחיטה. מה נעה על זה רבי יוחנן? מדובר שהוא שחט תמימים בפנים. נו, ומה קרה? אז למה זה לא חזר קרן לבעלים? כי תירצנו תירוץ אחד בשם רב דימי שנשפך אדם. אם נשפך אדם, זאת אומרת שלא יתקיים פה שחיטה. כי הרי כדי לשחוט קודשים אמרנו צריך ארבע עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. והיה ואחד מארבע עבודות הזבח לא התבצעו, אז הוא לא שחט. בא רבי לזר ואומר, אני לא מבין את התשובה שלך, אני מחפש שחיטה ראויה, מה אתה עונה לי? שחיטה שאינה ראויה. מה אתה רשלה כי שנית? שמדובר שהוא לקח בהמה בעלת מום ושחט בחוץ וזה שחיטה ראויה. הרי קודשים אסורים ואכילה, זה איסורי הנאה. אם הוא היה פודה את הבהמה, הייתי יכול לבוא. אבל הוא לא פדה. אף כל זמן שהוא לא פדה, זו שחיטה שאינה ראויה. אם ככה, הדרקושה לדוכתה, למה הוא יהיה חייב ד' ו-ה? ונחלקו פה רש"י ותוספות, מה הכוונה לגבי פדיון. רש"י בשורה הרביעית מהצרות, אומר רש"י שמדובר בבעלי מומים מעיקרן. זאת אומרת, הוא הקדיש את זה בתור בעלת מום. ובהגדה של בעל מום שייך לדון פדיון גם לאחר שחיטה. כי אם זה היה דבר כזה שהיה קודם תם, ולאחר מכן הוא קדש, ועכשיו הוא שחט, אי אפשר לבוא ולבדות. כי התורה אומרת, והעמיד הכהן והעריך, צריך שיהיה העמדה והערכה. ומכיוון שאי אפשר להעמיד את השחוט, לא שייך פדיון. תוספות חולק מביא רבינו תם, שמכיוון שבזמן שהוא שוחט היא עדיין מפרקפת, ובשלב הפרקוס היא יכולה לעמוד, אז מתקיים פה העמדה והערכה. הנוגע לענייננו טייבה רבי לזר, איפה היא תשובת הגמרא בין רבי רבי יוחנן בן סיר יש לקיש? והתשובה היא, אומרת הגמרא, השתמיתי נסתר נשכח מרבי לזר, דרבי שמעון, דעתו של רבי שמעון, שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד להיפדות כפדוי דמי. התשובה, יש כאן שחיטה ראויה. למה זה שחיטה ראויה? כי כל העומד להיפדות כפדוי וכל העומד להיזרק כזרוק, הוא מבאר את הגמרא. כל העומד לזרוק כזרוק דמי, מאיפה אני יודע? דתניא. עוד לא ענינו, דתניא. עוד לא ענינו, דתניא. עונה הגמרא, דתניא, למדנו בברייתא. רבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מתמת ומת אוכלים, ויש נותר שאינו מתמת ומת אוכלים. שיטת רבי שמעון, כל איסורי הנאה זה לא אוכל. אוכל, פירושו של דבר, דבר כזה שהיה ראוי לאכילה. מה שלא היה ראוי לאכילה, אין לו שם אוכל. אף פעם. כי התורה אומרת, רש"י מזכיר, מכל האוכל אשר יאכל. דבר כזה שהיה ראוי לאכילה, יש עליו תורת אוכל. דבר שלא היה ראוי לאכילה, אין עליו תורת אוכל. מכל האוכל אשר יאכל. דבר שהיה ראוי לאכילה, יש לו תורת אוכל. דבר שלא היה ראוי לאכילה, אין לו תורת אוכל. אומר על זה רבי שמעון, יש נותר, שזה איסורי הנאה, שהוא מתמת ומת אוכלים, ויש נותר שהוא לא מתמת ומת אוכלים. כיצד? לן לפני זריקה אינו מתמת ומת אוכלים, לן לאחר זריקה מתמת ומת אוכלים. וקיימלן מהי לפני זריקה? קודם שנראה לזריקה. מה זה לאחר זריקה? לאחר שנראה לזריקה, גם שלא נזרק בפועל. וביאור הדברים, קודם שנראה לזריקה לן מהי? דלא הוי שהות ביום למזריקי, דשחתי סמוך לשקיעת החמה, ולכן זה אינו מתמת ומת אוכלים. אבל לאחר שנראה לזריקה לן, דהב ישעות ביום למזרקי, אפילו שבפועל לא זרקו, מתמת ומת אוכלים. וממי למוכח, אלמה כל העומד להיזרק, כזרוק דמי, ואנחנו מסבירים. דעת רבי שמעון כפי שבואר, שבאיסורי הנאה, דבר שלא היה ראוי לאכילה, לא מקבל טומאת אוכלים, כי התורה חידשה כל האוכל אשר יאכל, שם התחדש טומאה, זה לא אוכל. אנחנו מדברים על אותם ארבע עבודות הזבח ואנחנו חוזרים. ברמה העקרונית, המזבח עובד ביום, לא בלילה. המזבח בתור מעשי מזבח עובד ביום. עליו שאנחנו יודעים שהמשנה אומרת ברכות, הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, זה נקרא אכילת מזבח, זה לא מעשה מזבח. כדי שקורבן שנאמר בו דין של יום יעשה בו עבודה, צריך שארבע עבודות הזבח, שזה המטיר של הבשר, המטיר של האימורים, כדי שהמזבח יוכל לאכול, כדי שאדם יוכל לאכול, אם זה קודשי קודשים לכהנים, אם זה קודשים קלים לבעלים, צריך שיש שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה מבעוד יום. מה קורה אם אדם שחט בהמה רגע לפני שקיעת החמה? אי אפשר לזרוק ביום, אי אפשר לזרוק ביום, אי אפשר יותר לזרוק. נכון, אין למחרת, היסטוריה. באותו רגע שזה לא נזרק באותו יום, הוא מדובר פה על קודשי קודשים או קורבן תודה וכדומה שזמנו יום ולילה, מגיע הלילה, סוף הלילה זה לן, וממילא זה הפך להיות נותר ודינו בשריפה איסורי הנאב. ומכיוון שלא היה לו שעת הכושר, לא היה לו רגע שהוא היה נחשב כבשר, אי אפשר היה להאכיל איתו, ממילא אנחנו באים ואומרים אין לו תורת אוכל, אין לו תורת אוכל, הוא לא מקבל תומת אוכלים. אבל אם היה לי בו דבר כזה ששחטתי מבעוד יום, טכנית לא זרקתי את הדם, אבל היה לי אופציה, היה מצב, כאן אני אומר שזה מקבל שם אוכל. רגע, אבל זה מעולם לא היה ראוי לאוכל, כי כל זמן שזה נשחט ולא נזרק הדם אז זה לא אוכל, אז איך זה מתמת ומת אוכלים? זאת אומרת שיטת רבי שמעון, כל העומד להיזרק, זה לא זרוק, זה לא זרוק, זה אסור עכשיו באכילה, אבל כל העומד להיזרק כזרוק לעניין זה, שביחס למעשה שחיטה הייתה פה שחיטה כראוי. אם ככה עונה הגמרא, מה שאמרנו לתרץ לפי רבי שמעון, קודשים שחייב בחיותם חייב ד' ו', ושאלנו איזה שחיטה הייתה, ואמרנו שחיטה ראויה, תמימים בפנים, אבל לא נזרק אדם, נכון, מכיוון שהשחיטה הזאת הייתה שחיטה כשרה, ובזמן שהוא ביצע את השחיטה הוא יכל לזרוק את הדם, אז השחיטה היא שחיטה ראויה. בפועל הקורבן יהיה פסול, בפועל זה לא יחזיר את החולין לבעלים, כי בפועל במבחן המציאות נשפך אדם ולא נזרק אדם, הקורבן לא עלה לבעלים, אבל ברגע שהוא שחט זו שחיטה ראויה. למה? כי כל העומד להיזרק, כיוון שבזמן השחיטה והיה ראוי לזריקה, כזרוק דמי להחשיב את השחיטה כשחיטה ראויה. על אותו משקל אומרת הגמרא, מה המקור שלי וכל העומד להיפדות כפדוי דמי? דתניא. רבי שמעון אומר, אותו רבי שמעון שסובר, שאיסורי הנאה אין להם תורת אוכל, אומר רבי שמעון, פרה מטמאת ומת אוכלים, הועיל והייתה לשעת הכושר, עין ועין עמוד ב', ואמר יש להקיש. אומר היה רבי שמעון, פרה נבדית על גבי מערכתה, על מה כל העומד להיפדות כפדוי דמי. דעת רבי שמעון, שפרה מטמאת ומת אוכלים. ולמה פרה מטמאת ומת אוכלים? הועיל והייתה לשעת הכושר. מכיוון שאותה פרה, שפרה אדומה היא איסורי הנאה, פרה אדומה דינה בשריפה, ובכל זאת למה אני אומר שזה מקבל תורת אוכל? כי היה לשעת הכושר. פרה מטמאת ומת אוכלים, למה? הועיל והיה לשעת הכושר, היה שלב שיכלתי לבוא ולקחת את הפרה הזאת ולאכול אותה. אומרת הגמרא בעין זין עמוד ב', מתי זה היה? ואמר ריש לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה נבדית על גבי מערכתה. דעת רבי שמעון, שאחרי שלקחתי את הפרה להר המשחה, להר הביתים, ובניתי את אותו גשר המפורסם כדי למנוע טומאה, והעמדתי אותה בבור במקום שאינו מקבל טומאה, ושחטתי את הפרה לשם פרה אדומה, אבל עדיין לא הבאתי את הדם, שהרי היו זורקים את הדם, מזים את הדם כנגד הר הבית, בין השחיטה לזריקה, אם מצא פרה טובה ממנה, יכול להוציא אותה מהמערכה, לקחת את הבשר לאכילה, ולהביא פרה דומה תחתיה. בפועל, בפועל, לא עשינו את זה. בפועל זה לא קרה. ואם כל זה, זה נקרא אוכל. למה זה נקרא אוכל? הועיל והיה לשעת הכושר. איזה שעת הכושר? אבל זה איסורי הנאה. כי פוטנציאל, אם הייתי רוצה, הייתי יכול לעשות את זה אוכל, אז כל העומד להיפדות כפדוי דמי, מדובר על פדיון, כל העומד להיפדות כפדוי, אלמה, כל העומד להיפדות. ואם ככה, גם לגבי הדין שלנו, לגבי אותם קודשים, מכיוון שהיה קודשים שהוא בעל מום, והיה פוטנציאל של פדיון, אז אם היה פוטנציאל שלו, אז בזמן השחיטה, זו שחיטה ראויה. ומכיוון שזו שחיטה ראויה, מתחייב על זה במקום שחייב אחריות, בדלת זה. נכון שיש כאן את הנידון, האם פרה אדומה זה קודשי מזבח או קודשי בדק הבית, עם כל המתלווה. יש כאן כמה וכמה תוספותים בדף ע"ז עמוד א' שאין זמנם עכשיו אצלנו, ותוספות דן בכמה נידונים מעניינים. כך מתחיל תוספות למעלה, תאימא דקאמר רואים והיה לה שעת הכושר, מכלל דאשת עליו בת פדיעי ועמי, והיית לרבי שמעון בשבועות דפרה קודשי בדק הבית היא כפי שהזכרנו. ואם ככה, אז זה לא צריך העמדה והערכה, ואם זה לא צריך העמדה והערכה, אז זה כן ברת פדיון. כמו כן, תוספות שואל, הרי כל העומד להזות כמוזה דמי, אז תוספות מסביר, קודם קבלה לאף כמוזה דמי. חזו הוא שואל, למה הייתי צריך בכלל את המופק שהיה לה שעת הכושר? למה אני לא אגיד שחיבת הקודש מכשרתן? ואחרי זה הוא מתרץ על זה, 5-6 שורות בתוך הרחבות, תרצרי דהם חיבת הקודש מועט אלא לשווי שאין אוכל כאוכל. הוא דן, למה שהוא לא יתאמם מחיים תומת אוכלים? כי הרי כל העומד לדחות כדחוי דמי. אחרי זה יש תוספות שדן בדיבור המתחיל פרה, למה לי קבלה תומה? תיפוק לדהי גוף המתמה אדם ובגדים, כידוע. אחרי זה תירוץ של רי, תומה חמורה וכו'. וככה תוספות מרחיב בדברים. לענייננו, אומרת הגמרא, הוא שחט שחיטה מחוץ, וזה שחיטה ראויה כי יש לו מצב לבדות.
איך זה אומר? אחרי השחיטת הקודש? אתה קודש לפני זה.
לא, אומר רש"י, אכלתי, אם זה לא צריך העמדה והערכה, אין לי שום בעיה אחרי שחיטה. זה בדיוק מה שרש"י...
אבל אם אפשר לבדות גם אחרי...
זה אומר רש"י, כיוון שמדובר שהוא הקדיש מלכתחילה בהמה בעלת מום. או לפי תוספות, בגלל שיש אופציה על ידי זמן של מפרקפת, שיטת רבינו תם. זה בדיוק, על זה בא לתרץ. אם ככה, כרגע אנחנו עוזבים בגמרא, שדעת רבי שמעון, שאומר שקודשים שחייב באחריותם חייב ד' ו-ה, והקושי שעמד בפנינו זה שחיטה שאינה ראויה, יש לנו דעת רבי יוחנן מקדיש תמימים, שחט תמימים, יש לנו ריש לקיש במקדיש בעל מום, שחט בעל מום בחוץ. אומרת הגמרא, בישלמה רבי יוחנן לא אמר כרב שמעון בן לקיש. למה רבי יוחנן מדבר על תמימים ולא מדבר על בעלת מום? דקבאי לאוקמה למתניתין, אפילו בתמימים, ודאי שיכול להגיד כמו ריש לקיש. יש לו שאלה ויש לו תשובה יותר חזקה. אפילו קודשים חייב באחריותם תמימים, יש מצב שהגנב מתחייב בדלת והי. אלא ריש לקיש, מה הייתה מה לא אמר כרבי יוחנן? למה הוא מעמיד בבעלת מום? למה הוא לא מעמיד בתמימים? אמר לך מחדש ריש לקיש, כתוב בפסוק, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו. התורה הקישה את הטביחה למחירה. כל היכא דאיתא במחירה איתא בטביחה, וכל היכא דליתא במחירה ליתא בטביחה. עונה הגמרא, והני קודשים, אם הם תמימים, הועיל דכימיזבן קודשים לא הווה מחירה, לתנאיו בטביחה. עונה לך ריש לקיש, התורה בזה ששמחה את הטבח למחר, מזה שהתורה אומרת טבחו או מחרו, חידשה התורה. מתי אפשר לחייב גנב ד' ו-ה' על שחיטה? במקום שאם הוא היה מוכר היה מחירה. במקום שהגנב לא יכול למכור, אז גם השחיטה היא לא שחיטה, גם שהוא שחט. אומר אם ככה ריש לקיש, הרי אם הוא היה רוצה למכור בהמה תמימה שלא נפל במום, קודשים לא ניתנים למחירה, קודשי מזבח לא נתנים למחירה. אז גם אם הוא שחט, התורה לא חייבה, זה בדלת והי. אז לבוא ולהעמיד את זה בצורה כזאת של תמים הוא לא יכול, כי זה לא ניתן למחירה. אבל מכיוון שבהמה בעלת מום ניתנת למחירה על ידי פדיון, ממילא שייך לבוא ולדון שחיטה. אומרת הגמרא, ועבדו לטעמיו, ורב יוחנן וריש לקיש הולכים בזה לשיטתם דאיתמר, כי הרי שנינו. המוכר טריפה לדברי רבי שמעון. המוכר טריפה לדברי רבי שמעון. מה קורה עם אדם, מה השאלה? נכון. אז זה עבר, אב ישיר משה.
שם הוא חילק את זה.
מי?
הוא אומר שאם אתה תבע עכשיו ואחר כך הוא תבס אותו, אז הוא משלם את הכל. היה ברייטים, שלושה...
מה זה נוגע לרבי שמעון? אנחנו דנים לפי רבי שמעון, לא לפי תנא קמא. ועבדו לטעמיו. למה? דאיתמר. אנחנו אמרנו לפי דעת רבי שמעון, עין א', אדם ששוחט בהמה טרפה, לדעת רבי שמעון, שוחט בהמה טרפה לא חייב דלת ואי. למה? כי זה לא ראוי לשחיטה. מה קורה המוכר טרפה לדברי רבי שמעון? לא שוחט. אם הגנב הלך ומחר במה שהיא טרפה שהיא לא ראויה לשחיטה, אבל היא כן ראויה למחירה. רבי יוחנן אמר, חייב דגנב דלת והי, וריש לקיש אמר, פטור הגנב מדלת והי. רבי יוחנן אמר, חייב אף על גב דלתה בתביחה איתה במחירה. כי דעת רבי יוחנן שאני לא לומד הקש בין טווח למחר. זה לא נשחט, אבל זה נמכר. לרב שמעון בן לקיש, ריש לקיש אמר, פטור, כיוון דלתה בתביחה, ליתה במחירה, הנה כל אחד הולך לשיטתו. זה לא משנה לי מה הוא התכוון. ריש לקיש לא אומר שצריך להיות אופציה. דבר שלא ניתן למחירה, אז לא ניתן לשחיטה, לחייב דלת ואי. לא ניתן לשחיטה, לא ניתן למחירה. הייתי ורבי יוחנן לרב שמעון בן לקיש, יש ברייתא. גנב כלאיים וטבחה. אדם גנב בהמה כלאיים שבא מכבשה ותיש או מאיל ועז, והלך וטבח. כתוב פה בברייתא, או טריפה ומחרה משלם תשלומי ד' ו-ה'. הנה ברייתא, בברייתא כתוב, החלק הראשון כרגע לא מטריד אותנו, גנב כליים ושחט. החלק השני, אם הוא גנב טריפה ומחר, כתוב בברייתא משלם תשלומי ארבע ו-ה'. לפי מי הולכת הברייתא? מה אליו? רבי שמעוני. על מה אף על גב דלת בתביחה היית במחרה. על פניו הברייתא היא רבי שמעון.
למה?
כי הברייתא מדברת על מחר טריפה. למה המשנה לא מדברת על שחט טריפה? הברייתא מדברת על מחר טריפה כי לפי רבי שמעון אי אפשר לדבר על שחט טריפה. כי טריפה זה לא ראוי לשחיטה. אז זאת אומרת שהברייתא היא לפי רבי שמעון, כי לפי רבנן יכלתי גם לדבר על טבח, לא דווקא על מחר. ובכל זאת כתוב שאם הוא מחר את אותה טריפה, אף חייב הגנב בדלת ואי. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, ברייתא מפורשת ראיה לשיטתי, קושייה לשיטתך. עונה לו ריש לקיש, לא. אמר לי לא, רבנן, הברייתא היא דעת רבנן. אי רבנן, טריפה במחירה איתה בזביחה ליתה. אז לפי רבנן למה צריך לדבר דווקא על מחירה? הרי גם אם הוא שחט טריפה יהיה את אותו דין. אומרת מה הבנתי, ואלא מהי רבי שמעון? אז הברייתא היא רבי שמעון, כלאיים בתביחה איתה במחירה ליתה? וכי לפי רבי שמעון אתה כן מבין את הברייתא. למה הברייתא מדברת על כלאיים בתורת שחיטה? ואם הוא מוכר כלאיים הוא לא חייב דלת והי. אלא, תנא תביחה והוא הדין למחירה. כשכתוב בכלאיים תביחה, זה כולל גם דין מחירה. אם ככה אפשר להעמיד שהברייתא לרבנן, נמי תנא מחירה לגבי טרפה והוא הדין לתביחה. אומר ריש לקיש, אין לי קושיה מהברייתא. כי הברייתא זה לא רבי שמעון, הברייתא זה רבנן. אומר לך רבי יוחנן. הברייתא היא דעת רבנן, לא צריך להסתדר.
רבנן אומרים שאצלם גם בשחיטה.
נכון. כי הברייתא עוסקת בין בתביחה ובין במחירה. כמו שאתה מבין שלגבי כלאיים הברייתא מזכירה מחירה ואת אותו דין יהיה בשחיטה, אז כשהברייתא מזכירה שחיטה אצל טריפה הוא הדין לגבי מחירה. אז הברייתא היא דעת רבנן. רבי שמעון יחלוק. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן למה הוא שאל? אומר לך רבי יוחנן, זה לא מתחיל. ורבי יוחנן אמר לך, היי מאי, אי אמרת בשלמה שברייתא ורבי שמעון, עידא דתנא טריפה בחדא. הרי צריך להבין, אי אפשר להגיד טריפה רק במחירה, כי שחט טריפה לעולם לא יהיה חייב ד' ו-ה', כי זה שחיטה שאינה ראויה. אז האופציה היחידה לקיים זה רק בציור של מחירה, תנא כלאיים בחדא. אז גם לגבי כלאיים, אפילו שאליבא דאמת אין הבדל בין טבח ומחר, אבל אחרי שבטריפה אני חייב להעמיד רק באופציה אחת, אז השתמשתי אותו דבר לגבי כלאיים. אלא היא אמרת רבנן, אבל אם הברייתא היא בדעת רבנן, נערבינו וניתנינו. אז למה הברייתא לא אומרת גנב כלאיים, גנב טריפה, טבח או מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה? ואם הברייתא חילקה ולא ערבה, זאת אומרת שהברייתא היא רבי שמעון, וכתוב בברייתא שעל מחר של טריפה משלם ד' ו-ה'. אומרת הגמרא, קשי, הברייתא הזאת היא באמת קשה לריש לקיש, אליבא דרבי שמעון שסובר שבמקום שאין מכירה אין תביחה, במקום שאין תביחה אין מכירה. שואלת הגמרא במאמר מוסגר, תגידי, כלאיים? הברייתא מדברת על גנב שטבח או מחר כלאיים משלם ד' ו-ה'. כלאיים? סקטיב. התורה אומרת, כי יגנוב איש שור אופה וטבחו או מחרו. ואמר רבא במקום אחר, זה בנאב, כל מקום שנאמר בתורה פה אינו אלא להוציא את הכלאיים. מחלוקת רש"י ותוספות מאיפה המקור. רש"י אומר שלומדים את זה משור פה כבשים ופייזים. תוספות אומר שלומדים את זה ממה שנאמר בקורבנות, פה דפסח, פה תמים זכר, בן שנה יהיה לכם. אבל למדנו מהפה שכלאיים לא. אומרת הגמרא, שאני אחה לגבי גניבה, טבח או מחר, דאמר קרא או לרבות את הכלאיים. שור, עושה, או בא לרבות את הכלאיים. שבמקרה של כלאיים גם יהיה ד' ו-ה'. שואלת הגמרא, וכל או לרבות הוא. והתניא, שור או כסף, כתוב לגבי קורבנות. שור או כסף אוהב כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו. ומהיום השמיני ועלה ירצה לקורבן אישה להשם. ועל זה כתוב לנו או פרט לכלאיים, אוהב פרט לנדמה, שכלאיים לא עולים על גבי מזבח. שנדמה, אם נולד מאבא ואמא בהמה שלא דומה לאבא ולאמא, מכבש וכיסה נולד דמות של אב לא ראוי למזבח. אז הנה אתה רואה שכתוב או, וזה בא למעט, זה לא בא לרבות. אמר אבא, זו לא קושייה. הכה לגבי טבח או מחר מענייני דקרא, והכה לגבי הקדש לקורבן מענייני דקרא. הכה לגבי טבח או מחר גבי גניבה דכתיב שור אופה, שי אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, שור עיבורו לתשעה ירחים, פה עיבורו לחמישה, בקר וצון. אין מצב ששור יתעבר מבהמה, זה לא עובד. ומכיוון שבהמה גפה ובהמה דקה לא יכולים להוליד ילד משותף, ממילא כשהתורה אומרת, אם התורה רצתה להגיד שכלאיים לא, כי יגנוב איש שור, פה, טבחו או מחרו. אני יודע שמשור ופה ביחד לא יכול לצאת כלאיים. הסייבי כלאיים לא נמצא בפסוק. אז למה כתוב או? או, בא לרבות כלאיים. שאם יש לי מסה ופה, אם נולד כלאיים מאז וכבשה, מתייש ועיל, וכזה מקרה אנחנו באים ואומרים שהאו בא לרבות לנו שיהיה כלאיים, דהיינו שהוא מתחייב על זה הגנב ד' ו-ה'. גבי קודשין דכתיב כבש ועז, שכאתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, שערים מביניהם יכול לצאת כלאיים. אז מה עושה התורה או? למעטו. שואלת הגמרא, אם חטא והגבי קודשים, למי נאמר שור או כזף שאין אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם? ונרבי, שואלת הגמרא, תסתכל על הפסוק, שור או כסף או עז כי יוולד. אז אתה החלטת שכתוב בפסוק כסף או עז, גם כתוב בפסוק שור או כסף. אז נאמר שהאו בא לבוא וללמד לרבות את הכלאיים שקשר לקורבן. אומרת הגמרא, מדי סיפה לבית, רי שנה מלמעט. כיוון שבתוך הסיפה הרי כתוב כסף או עז, ושם הרי האו בא למעט, כי הרי אתה מותי כליים מביניהם, אז גם ברייש הזה למעט. שואלת הגמרא, פקרת עד רבה? מדי רייש לרבות, סיפה נעלי לרבות. מדי רייש לרבות, הרי ברייש יש לי שור או כסף, אז האו בא לרבות את הכליים. אז נאמר שגם הסיפה הזה בא לרבות, אומרת הגמרא, אי אפשר. היי מהי. היא אמרת בשמה למעט, אם אני אגיד שהאו בא למעט בפסוק, הוא דעי צריך תרי מיעוטי. דאף על גבדים את כליים שכליים לא רואים לקורבן, היא צריך למיעוטי או נוסף את הנדמה, שבנדמה זה בא מאותו מין, רק לא דומה להורים. הייתי אומר שאולי זה ראוי לקורבן, צריך מיעוט. אלא היא אמרת לרבות, תרי ריבויי למה, השתה כליים שאינם דומים זה לזה מין שאינו מינו. עיר בילי שכשר למזבח נדמה מבעיה, אז בכך שהאו בא למעט ולא בא לרבות. ואם ככה שואלת עכשיו הגמרא, אלא הדה אמר רב הזה בנאף, כל מקום שנאמר פה אינו אלא להוציא את הכליים למה הלכת, אז עכשיו אני כבר לא מבין. אבל מה רב אמר את החידוש שלו שכל מקום שנאמר בתורה פה? הרי לכל אחד יש פסוק בפני עצמו, כפי שבעזרת השם נוכיח מחר, שלכל אחד יש לימוד. אבל מה אני רוצה ללמוד בניין אב לכל התורה?